עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, חודש טוב. אנחנו בראשיתו של חודש אלול, חודש הסליחות. ואנחנו כאן בתחשבו טוב כמדי שבוע, שעה תמימה שבה אנחנו משתדלים למלא אותה בתוכן שמרחיב את הלב, בתוכן שמרחיב את הדעת, בתוכן שמשפר את היכולת שלנו לחשוב חיובי, לקבל דוגמה והשראה מכאלה שמצליחים לעשות את זה, ולהתבשם באותם דברים שלא תמיד אנחנו מוצאים להם את הזמן, בלהט היום יום וקצב האירועים שאנחנו חווים, ונדמה שבשנה האחרונה התנחתה הזו נדרשת יותר מתמיד. וכמדי שבוע המתחתנו מלאה, ולא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבו עורך ומפיק אותנו, רן לודין שיושב כאן לצידי, ובני שאולסקי אחראים על השידור, ועורך הדיגיטל שלנו גיא רביב. ואנחנו מבקשים לפתוח את התוכנית עם אורח רצוי שאנחנו תמיד שמחים לדבר איתו וליהנות מדעתו ודעותיו, ואנחנו מבקשים לדבר עם הרב בני לאו. היה מיזם 929 ועוד הרבה מאוד תארים על חודש אלול. ערב טוב לך הרב בני לאו, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודית, ותודה שאת מזמינה אותי, כי כשמדברים איתך, זה עבודה. אני צריך להגיד לך.
Okay.
כי מה זה עבודה? נכון, לכל אחד מאיתנו יש סט של רגשות, וכל מיני יצרים שפועלים לכל מיני כיוונים. ולהעלות אצלך לשידור, זה לתעל את האנרגיה לחשוב טוב. זה עבודה. זה עבודה שניתנת לכל אדם. ולכן אני אומר לך תודה, כי את מחייבת אותי לייצר את האנרגיה הפנימית שלי, כדי שאני אצליח לדבר איתך ועם המאזינים.
אז באמת תודה רבה, זה מחמאה גדולה לכולנו, והלוואי ונצליח לייצר הרבה רגעים שבה אנחנו רגע מתעלים וממרכזים את מחשבותינו לכיוון חיובי. חודש אלו...
אני רוצה שנייה להגיד לך, זה את ה... הבוקר למדנו את הפרק היומי, את יודעת,
ב-9-2-9. ברור, אמרתי לך שאני מקשיבה, לא ולך.
לא בוחרים את הפרקים,
אלא... חופתת.
נכון, נכון, ומה הוא אומר? זה מדהים, וכאילו את הזמנת את זה, כאילו המזמור בתהילים חופתת, יש רגע שבו אומר המשורר, אם זה דוד, הוא אומר... אני חי במקום של מלא שנאה, ומלא מלא קטטה. הוא אומר ככה, דברי שנאה סבבוני, וילחמוני חינם. תחת אהבתי הסתנוני, ואני תפילה. שבעצם במילים הכי פשוטות הוא אומר, יש כל הזמן רעש של, של הרבה הרבה כללות, ושנאות וקטטות, אלים. האווירה היא מאוד מאוד אלימה, קוראים לזה מורעלת, נכון? אנחנו שומעים כן. את זה מכל עבר, אלה מרעילים כלפי אלה ואלה כלפי אלה, והגוף מקבל הרעלה. ואז אומר המשורר, תשמע, גם זה בחירה. הוא אומר, אני לא רוצה להיות חלק מהמשחק, אני בוחר לא להיות שם. אני בוחר אחרת, אני בוחר לא להתקוטט, אני בוחר גם אם הם באים עליי. הוא אומר, אני לא. והדבר הזה הוא כל כך מדהים בפרק הזה, הוא אומר, אני עודך בתוך רבים ההלל, ואני לא אהיה חלק מעולם הכללה. זה דבר נורא נורא חזק, כאילו הוא צריך לצלול לתוך המזמור הזה, ולהאמין שזה ניתן לבחירה, ואני אגיד גם יותר מזה. אני לא, אני משער שאת לא, אבל אני נכשל. כשמכעיסים אותי מאוד, או כשהמציאות מכעיסה אותי מאוד, או כשהמציאות, את יודעת, הסובבת אותנו, אתה שומע דברים קשים ורעים, ואתה אומר, זה לא יכול להיות, אתה מתמלא באנרגיה שהיא כמו געש מבפנים, ואומרת, עכשיו להוציא את זה, להוציא את זה. המושג הזה לקלל, לכתוב על מישהו את כל מה שאני חושב עליו, להגיד לו בפרצוף, לפתוח את החלון ולזעוק. אז הוא אומר, זה מה? זה מזקק אותך? אתה הוצאת את זה כי לא יכולת לסתום יותר, נכון? אתה בערת, אתה געשת והוצאת את זה. למי עשית טוב? במה פעלת? איזה מציאות תיקנת? הדבר הזה הוא באמת אולי התורה הגדולה כשאת מדברת על אלול, אומר התלמוד פסוק אחד שהוא מופלא בעיניי על הרעיון הזה של אלול. הוא אומר על הפסוק בספר איוב, שאומר תולה ארץ על בלי מה. ככה איוב מתאר כאילו העולם בכאוס. העולם כמו ארץ שאין לה קרקע, אין לה קרקעית, אין לה רצפה. אומר התלמוד, מהו תולה ארץ על בלי מה? כשאדם מצליח לעצור, לבלום את כעסו, לבלום את הגש הפנימי הזה, עליו בנוי העולם כולו.
וואו.
אין העולם מתקיים, אומר התלמוד, אלא במי שמצליח לבלום את כעסו, שנאמר תולה ארץ על בלי מה, על אלה שבלמו.
כי יש פה עוד רעיון שבעצם אומר שהתיקון המלא הוא אגרגט ומצרף של הרבה מאוד תיקונים קטנים. כי אחד הדברים שאנשים יושבים על הגזוסטרה ומצפים שמישהו יפתור את העניין. וזה רעיון מעניין.
שהוא אומר, תסתכל, האם אתה הצלחת פעם אחת, היום, היום, השבוע, פעם אחת לבלום, פעם אחת ממש להפעיל את מערכת הבלמים הפנימית? כשמדברים על חודש אלול, הרבה 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 פעמים מדברים על המושג הזה שלקוח מתוך פרשת השבוע שקראנו אך אתמול, שאומר שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. כמעט תמיד, באופן כמו החצבים שמגיעים בסתיו, פרשת שופטים מגיעה באלול. ככה זה יוצא, והדרשנים לקחו את הפסוק הזה ואומרים שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. קודם כל בשעריך, שעריך זה העיניים, שעריך זה האוזניים, שעריך זה האף והפה, כל החלל שהוא מכשירי הקליטה, הם השערים של האדם לקלוט את המציאות. אומרת הדרשה, שים שופטים ושוטרים בשערים האלה, תשים לב איך אתה רואה את המציאות, איך אתה מריח אותה, איך אתה חווה אותה, איך אתה מתווך אותה פנימה לעצמך, ותהיה בעולם של תולה ארץ על בלי מה. תייצר רסנים לגעש הפנימי. אני חושב שזה מהות חודש אלול.
ועוד שאלה אחת, זה כדי, אתה יודע, לחלוב ממך אופטימיות. כשאתה מסתכל ככה באיזו ראייה קצת יותר רחבה, על מה קורה בחברה הישראלית, ועד כמה תהליך החיבור ל... ארון הספרים היהודי העשיר הזה, ולמורשת, ולמה שהותירו לנו אבותינו. איזה תהליך אתה רואה?
תראי, אני אגיד לך משני כיוונים. אחד, מהכיוון של הספר, והשני, מהכיוון של הלב. אני אתחיל מהלב. יש לי זכות בשנים האחרונות להיות שותף לארגון אקים, שמלווה משפחות ואנשים עם מוגבלות שכלית. וכשאנחנו מדברים על החברה הישראלית, ביחס לכל העולם, אנחנו חברה, לא חברה מתוקנת, אלא חברה שהולכת ומתקנת את עצמה משנה לשנה. יותר ויותר דברים טובים קורים לנו אפילו במהלך השנתיים האחרונות.
מדהים.
אנחנו באמת חברה ראויה, עדיין צריך לתקן מיליון דברים, אבל הגרף הולך לכיוון של תיקון. חברה שבעיניי זאת מהות היהדות. כי יהדות זה אומר שאני רואה את הפנים של האחר. חברה שרואה פני אדם, כל אדם, היא חברה יותר טובה, יותר מתוקנת. וכשאני מדבר על הספר, אני רק מקשיב, מקשיב לתוכנית שלך, מקשיב לתוכניות ברדיו, מקשיב, אני רואה שאנחנו פחות חרדתיים מלגעת בשפה אינטימית של מקורות. כשאני שומע את ברי סחרוב שר, בן אדם, עלה למעלה, עלה, יש לך כנפי רוח, אל תכחש בם, כאילו פתאום אתה אומר, וואו, מאיפה הוא לקח את זה? הוא לקח את זה מתורתו של הרב קוק, ופתאום יש איזה גשר עדין עדין, שנטבע ככה בין הרב קוק לבין ברי סחרוב, ואף אחד לא אומר, זה שייך לדתי, זה שייך לחילוני, זה לא הדתה ולא החלנה, זה פשוט רוח ישראלית שמרחפת על פני הארץ הזאת, ועושה אותנו יותר רכים ויותר טובים.
הרב בני לאו, תודה רבה רבה, על הרחבת הלב הזו, שאתה כל פעם מעניק לנו.
הלוואי עלינו שנחשוב טוב.
אמן.
אנחנו נביא מציאות יותר טובה לעולם.
אמן, ושיהיה שבוע מבורך וחודש טוב. תודה. ועכשיו אנחנו עם אליזה בלוך, נשיאת יאסה, התיכון הישראלי למדעים ואומנויות, כמובן ראשת העיר בית שמש לשעבר, וגם המנהלת המיתולוגית של תיכון ברנקו וייס, ואנחנו מבקשים לדבר עם אליזה בלוך על תפיסת חינוך שהרי רק נפתחה שנה. ערב טוב לך אליזה בלוך, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, ושיהיה לנו שבוע שיפתח לבשורות טובות.
אמן, אני בדיוק רואה שיש התקדמויות במגעים לגבי השביתה, הלוואי ונתבשר שגם זה מגיע לכדי יישוב דעת.
אני חייבת להגיד על זה משפט, אני באופן כללי נגד שביתות, אבל אני חושבת ששביתה בעת הזו היא שערוריה ממש. זה ממש לא סביר לחשוב שבתוך מלחמה, בתוך קושי כל כך גדול שילדים נמצאים, של משבר כל כך גדול, אנחנו מוסיפים עוד חזית, זה בעיניי לא סביר ממש.
כן, אני חושבת שרבים מצטרפים לדעה הזו. אליזה, אפשר הרי לדבר איתך שעות ארוכות, גם על מנהיגות, גם על ה... על העיר בית שמש, אבל הפעם אם הייתי מבקשת אותך לכנס לדקות ספורות את תפיסת העולם שלך לגבי חינוך, מה היית אומרת?
אני רואה בחינוך את המקום שבו נקבע את עתידה של מדינת ישראל. אני חושבת שהתפקיד שלנו כשהילד בא אלינו לכיתה הוא לאפשר לו למצות את מקסימום הכישורים שלו, להתעלם מהמוצא שלו, להתעלם מהמשקל שלו, להתעלם מהפרנסה של ההורים שלו, ולייצר שוויון הזדמנויות אמיתי, שזה ממש לא חשוב אם נולדת ברהט, בבית שמש, בתל אביב או בבני ברק. אנחנו כמדינה צריכים לעשות את הכל בשביל להגיד, אנחנו לוקחים אחריות ומביאים אותך להיות במקום שבו אתה יכול להיות, גם מהמקום של המימוש העצמי שלך, ובזרוע השנייה שאתה תרגיש חלק מהמדינה הזאת ושתיקח אחריות. אני בעצם רוצה לדבר על שני המישורים, גם שכל אחד צריך למצות את המקסימום, אבל מצד שני אני רוצה שהמקסימום הזה יהיה לטובת לקיחת אחריות על החברה.
ואם הייתי שואלת אותך, הרי בסוף מי שעושה את ההבדל זה לא תפיסות ו... מסמכים כאלה ואחרים, זה אנשים. אז מה עם הציפיות המרכזיות שלך מאיש או אשת חינוך שבאמת יכולים לממש את החלום, את החזון הזה, שזה הרגע פירטת?
אז אני אגיד קודם כל שיש לי חלום שאני מאמינה בו בכל ליבי. החלום שלי שכשתבוא אמא הביתה ותראה את הילד שלה, תגיד לו תאכל טוב, תהיה כבר זה, תלמד טוב, כי אני רוצה שכשתהיה גדול, אני רוצה שתתקבל להיות מורה. אני חושבת שזה חלום שאף אחד לא מאמין בו היום, אבל אני טוענת שככל שאנחנו כחברה נוודא שהטובים שלנו הולכים להוראה, שם התחולל השינוי. אני מאוד מסכימה עם מה שאמרת. חינוך זה לא תוכניות לימודים, ולא פיקוח, ולא הנחיות. חינוך זה דרייב של אנשים, שבן אדם קם בבוקר ואומר, אני רוצה לגדל את הדור הבא של מדינת ישראל, וכשאני נכנס לכיתה, אני רואה 30 ילדים, אבל אני בעצם מבין שבכיתה הזו נמצא ראש הממשלה הבא, הרמטכ"ל הבא, הרב הראשי הבא, מנתח המוח הבא, המדען הבא, ומה אני עושה כדי שמהכיתה הזו יצא הטופ. אני חושבת שככל שאנחנו נגדל מורים שמרגישים שיש להם את החופש לעשות, את החופש להשפיע, את היכולת לראות בכל ילד עולם ובלואו, שם התחולל השינוי. זה מה שהייתי רוצה.
ואחרי כל כך הרבה שנים בתוך המערכת, בעמדות הנהגה והובלה מאוד משמעותיות, את אופטימית?
כן, מאוד. אוקיי. אני אגיד לך יותר מזה, החלום שלי באמת זה תשחררו את המורים ואת המנהלים לעבוד. להפסיק רגולציה, להפסיק לתת להם כל היום הנחיות, לאפשר להם ליצור, למדוד אותם על היכולת שלהם ליצור ולעשות, ובסוף אני רוצה שהם יוכלו להסתכל לילדים בעיניים ולדחוף אותם קדימה. אני מאוד אופטימית.
את יודעת, כמו בכל תוכניות הזמן הוא זמן קצוב, אז אם הייתי מבקשת אותך משפט סיכום, על מה את מאחלת למערכת החינוך, מה היית אומרת?
הייתי רוצה לאחל שמערכת החינוך שלנו תהיה מערכת שאנשים יהיו גאים להיות חלק ממנה. זה נחשב משהו שהוא כאילו קטן.
לא, הוא גדול מאוד.
אבל אני רוצה לנצל את המשטר הזה, להגיד לכל המורים בישראל, תישרו את עמוד השדרה שלכם, תדעו שאתם האנשים הכי חשובים ביקום, שכל ההווה והעתיד שלנו תלוי רק בכם, ותכנסו לכיתה כמו מלכים.
אליזה בלוך, אני אישרתי למרות שאני לא אשת חינוך, והלוואי והדברים האלה יגיעו לכל מקום שהם צריכים להגיע. תודה רבה עלייך ותודה רבה על הדברים הללו, שיהיה שבוע מבורך.
תודה גדולה ושיהיה לנו שבוע, שהחטופים שלנו יחזרו. אמן. שהחיילים שלנו יחזרו בשלום. אמן. ושנוכל לדבר על דברים רגילים.
אמן ואמן. תודה רבה רבה. אליזה ברוך, נשיאת יאסה, התיכון הישראלי למדעים ואומנויות. ועכשיו אנחנו עם דוקטור איתמר הראל מהאוניברסיטה העברית. דוקטור איתמר הראל מהמחלקה לגנטיקה במכון למדעי החיים שבפקולטה למדעי הטבע של האוניברסיטה העברית, זכה בפרס קריל של קרן וולף על חקר תהליך ההזדקנות לשנת 2024. על פיתוח מודל שבאמצעותו בוחן דוקטור הראל מניפולציות שעשויות להשפיע על קצב ההזדקנות ולדחות מחלות הרסניות תלויות גיל. ערב טוב לך דוקטור איתמר הראל ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב מצוין.
אז אם אתה יכול לספר קצת על המחקר שאתה מקיים...
אז אם אנחנו מסתכלים על מחקר ביולוגי שמוכוון בעצם בחלקו לטפל במחלות, אז רוב המחלות שאנחנו מנסים לטפל בהן כמו סרטן ואלצהיימר זה מחלות שמופיעות מאוחר. אבל אם נטפל במחלה אחת, סביר להניח שהאפקט יהיה די מצומצם, כי מחלה אחרת תעקוב אותנו בסיבוב. אז אנחנו מנסים בחקר הזקנה אולי להבין למה כל המחלות האלה שהן באמת סרטן וסקרת ונורדגנרציה כמו אלצהיימר, למה הן מופיעות מאוחר? אנחנו לא רואים הילד בן 10 עם אלצהיימר, זה מופיע רק בגיל מבוגר. יש משהו בגוף המבוגר שהופך אותו לרגיש יותר. ואם נצליח...
ואז נדע מהו, אז נדע לטפל כך שזה לא יפגוש את זה.
נכון, כי אם בעצם אנחנו מחר נרפא את כל הסרטן תלוי הגיל, מסתדר שאנחנו נחיה בממוצע בסך הכל עוד שנתיים שלוש. כן. אבל אם נצליח לדחות את תהליך הזקנה בעשר שנים, אז ההופעה של כל המחלות האלה תידחה בצורה פרופורציונלית, וזה יכול להיות באמת אפקט מאוד משמעותי על הבריאות, ממש כמו שחיסונים ואנטיביוטיקה היו אפקט על מחלות מדבקות.
ולמי ששומע אותנו, שהרי תהליך ההזדקנות, כולנו פוגשים אותו, ובאמת האתגר הכי משמעותי זה ליצור לא רק אריכות ימים, אלא גם איכות חיים.
נכון.
אז אתה יכול לספר בתחום הזה, האם יש דברים שהגענו אליהם ושמשליחים, או יש תובנות על אורחות החיים, שניתן ללמוד משהו שכל אחד מאיתנו יכול לאמץ, כבאורח חייו?
אז זו שאלה ששואלים אותי באמת די הרבה.
סליחה שאני סטנדרטית, כן.
לא, זו שאלה אולי הכי מסקרנת, גם אותי זה מאוד מעניין.
כן.
עכשיו העניין הוא זה שהתחום בהשוואה למשל לגנטיקה וביוכימיה, שהם תחומי מחקר שקיימים כבר הרבה מאוד שנים, תחום חקר ההזדקנות הוא תחום שהוא באופן פרדוקסלי צעיר. כן. אנחנו יודעים שאפשר לעשות איזושהי מניפולציה ניסויית ולקבל הערכת חיים רק מסוף המאה הקודמת. ולכן התחום מחקר הזה הוא מרתק גם מכיוון שהוא ממש בחיתולים שלו. אז ההמלצות כרגע שבאמת נבדקו לאורך זמן בהיסטוריה האנושית זה באמת לאכול בריא, לאכול מגוון, לישון טוב. אחד הדברים שאותי הפתיעו זה מערכת עם קשרים חברתיים טובה, שזה גם אחד מהפרדיקטורים הטובים. אז זה מסוגות תרופות סבתא האלה של תאכל טוב, תישן טוב ושיהיה לך חברים. אני מצטער שאני לא יכול להיות איזשהו, יש לי הפתעות פה בהמתחתי, אבל אני באמת חושב שהמנגנים שאנחנו מבינים עכשיו לאט לאט, אנחנו חוקרים את זה בעזרת דג קטן שנקרא קיליפיש, כי קשה מאוד לחקור את זה בחיות ארוכות חיים. כי אנחנו רוצים ניסוי בפרק זמן סביר במעבדה, לא לחכות הרבה מאוד שנים. וכבר עכשיו אנחנו למשל וגם אחרים מצליחים להבין מנגנונים שהם כנראה שמורים באבולוציה, כי בוא ניקח לדוגמה עכבר. עכבר חי 3 שנים ומזדקן בצורה מאוד דומה לנו. יש לו גם סרטן ונוירודגנרציה וקשיים בתזוזה, ואותו דבר גם קריש גרינלנדי שחי 500 שנים. אז הטבע כבר הצליח במרכאות לשחק בקצב ההזדקנות בצורה יוצאת דופן. מה שנשאר לנו זה להבין איך הוא עשה את זה. כי אם אנחנו נוסיף הרי לעצמנו 5-6 שנים, אנחנו נהיה מרוצים. והטבע כבר עשה את זה גם בפי 100. אז זה מה שאנחנו מנסים להבין במעבדה. וכבר היום יש תגליות מאוד מאוד חשובות, גם בתחום של תרופות שיכולות אולי להעט מחלות זקנה ואולי אפילו זקנה, כמו מטפורמין, שיש לה המון תופעות לוואי, אבל התגליות האלה מראות שבאמת אולי זה אפשרי. אולי זה אפשרי לחכות את התהליכים האלה שקורים בטבע, גם בהתערבות פרמקולוגית.
היות ומהות תוכניתנו היא חדשות טובות, אז אתה יכול להגיד משהו על איפה אנחנו נמצאים בעולם כישראל, בתחום של המחקר הספציפי הזה?
אז עם הדגיגון הקטן שאנחנו חוקרים, כרגע אנחנו יחידים בארץ, אבל מבחינת חקר הזקנה אנחנו מובילים בהרבה מאוד תחומים. יש הרבה מאוד תחומים, נוירו-אינפלמיישן, שזה תחום שחוקרים אותו מבחינת האינטראקציה בין מערכת החיסון לבין המוח. יש תחום של תאים סנסנטיים, זה תאים שהם בעצם מתחלקים בגוף עד שהם מפסיקים לקראת זקנה, ואז הם מפרישים כל מיני חומרים שגורמים אולי למחלות. יש הרבה מאוד תחומים שאנחנו, מטאבוליזם, יש חקר של הרבה מאוד מעבדות בארץ שחוקרות את זה. אני יכול להתחיל לציין את כולם, אבל נראה לי
מה שנקרא כולכם על זה, שזה מאוד מרגיע.
נכון, יש גם ייצוג באמת מאוד יפה, כמעט מכל אוניברסיטאות בארץ, עם מעבדות מאוד מאוד מתמחות שעושות עבודה נפלאה.
דוקטור איתמר הראל, מהאוניברסיטה העברית, תודה רבה על הרעיון הזה, תודה רבה על מה שאתם עושים, אתה וכל חבריך, ואין ספק שה-DNA הזה שלנו, של להמשיך לחקור, לפתח, וגם להביא אור לנו וגם לעולם, זה באמת אחד מהדברים שמרחיבים את הלב. אז תודה רבה ושיהיה שבוע מבורך.
תודה רבה לכם. ביי ביי.
ביי.
בליבי עכשיו, בתוך ליבי, כמו הרבה צללים, כמו הרבה שבילים, כמו אשם. היא רק שלי עכשיו, היא בחובי, כנוף הרבה עלים, כמנהר כחולי. עכשיו היא כאן, אהבתי, אני יודע זאת פתאום. אהבתי, פתאום עכשיו, פתאום היום, כן היא שלי עכשיו, כמו השיר.
ועכשיו אנחנו בפינתנו היו ועודם, אנחנו משתדלים מדי שבוע להכיר ולהזכיר אנשים שאגם שהם לא בקרבנו, מורשתם, עשייתם, אומנותם מהדהדת. והיום אנחנו מבקשים לדבר על תרצה אתר, משוררת, סופרת, שהלכה לעולמה לפני 47 שנים, ואנחנו מבקשים לדבר עליה עם נתן סלור, הבן של תרצה אתר. ערב טוב לך נתן, ותודה רבה שאתה איתן.
בשמחה גדולה.
אז אולי נתחיל בלספר קצת על חייה של אמך עליה שלום.
כן, אז אמי נולדה בשנת 1941, היא נולדה למשורר נתן אלתרמן, סבא שלי, ולשחקנית רחל מרקוס, שהייתה סבתא שלי, וכשהייתה ילדה היא די התביישה במה שההורים שלה עושים, כי היה מקובל בבית ספר היסודי שכל ילד אומר בתחילת השנה במה הוריו עוסקים. והיא סיפרה בחייה שהיא די התביישה להגיד, אבא משורר ואמא שחקנית, כי מה זה משורר? נכנס לחדר, סוגר את הדלת וכותב שירים, משהו מובטל. אמא מתחפשת ועושה הצגות, זה היה נראה לה די בושה. אז שהיה מגיע תורה, הייתה אומרת, אבא שלי משורר ואמא שלי שחקנית, אבל סבתא שלי רופאת שיניים. סבתא בלה זה אמא של נתן, שהייתה מרפאת שיניים, היא מבחינת תרצה הקטנה הצילה את כבוד המשפחה, אבל מה שכן, תרצה הקטנה החלה לכתוב שירים כבר בגיל 7. היא ידעה קרוא כתוב מגיל 4, והיא כתבה כבר מגיל 7, ולאט לאט כתבה עוד ועוד שירים, ובסופו של דבר גם רצתה להיות שחקנית, וכמו שסבתא שלי תמיד הייתה אומרת, היא רצתה להיות גם כמו אמא וגם כמו אבא, בסופו של דבר.
כן.
היא גם הייתה בחוג דרמטי, וגם הלכה אחר כך, הייתה בלהקת גייסות השיריון, וכתבה וכתבה שירים, פזמונים, ספרי ילדים, תרגומים, דברים שאת יודעת, זה... היא נפטרה לפני 47 שנים, ועד היום משמיעים את השירים האלה ברדיו. השיר שהשמעתם עכשיו, אהבתיה, זה שיר ששלמה ארצי עד היום שר בהופעות שלו.
כן, אז באמת אחד הדברים המאוד מיוחדים, זה שהגם שהיא הלכה לעולמה בגיל מאוד צעיר, רק 36,
נכון.
היא באמת הותירה הרבה מאוד יצירות, ואפשר להגיד נכסי צון ברזל, ולא במליצי, במליציות, אז אולי נזכיר כמה מהנכסים הללו?
מהשירים. אז קודם כל, מהפזמונים שהולחנו, הרי מה שקורה שאנשים זוכרים בדרך כלל משורר או פזמונה בזכות השירים המולחנים. אז אהבתיה, והלילה הוא שירים, ולילדים היא כתבה את שבת בבוקר יום יפה, ומערבה מכאן, ותפילת יום הולדת ובלד על אישה.
אני חולם על נעמי, אומר לי אסף.
אני חולם על נעמי, נכון.
כן.
נכון, כמובן. וספר הזיכרונות על המדריך מהתנועה, הנער עם הבנג'ו, מה עוד?
בלד על אישה.
נכון, נכון. כן. בלד על אישה כמובן. וגשם מקשב לנשים, בלד על נערי שגדל, שהרבה פעמים יחסו את זה אליי, אהבה יומיומית, שקרים קטנים של יהודית רביץ,
כן.
שתגדלי תביני, הרבה 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 שירים.
וכשאנחנו מנסים ככה, באמת נדמה שהגם שחלפו כל כך הרבה שנים, והרבה מאוד קרה במוזיקה הישראלית, השירים האלה היו ונותרו ולא נס לחם. ואם אני אשאל אותך את השאלה שבוודאי שאלו אותך, מה עושה אותם כאלה? את היצירות הללו?
אני חושב ששפה מצד אחד בפזמונים, כן, אמא שלי עשתה הפרדה בחייה מאוד גדולה בין כתיבת שירה כמו אבא שלה, כמו סבא שלי נתן אלתרמן, כתיבת שירה זה דבר אחד, וכתיבת פזמונים זה דבר אחר, שמיועדים להלחנה ולתיאטרון. אז יש קטע מראיון איתה שאומרת, אני לא חושבת בכלל שאני פזמונאית טובה, שזה די מצחיק, כי השירים האלה עד היום מושרים כל הזמן, ואני חושב שגם בפזמונים היה משהו מאוד לירי, אם את חושבת על מילים של... גשם גשם בו, ששר על הקת הנחל,
כן.
נרהיב העוז לקרוא לגשם כי ישוב. זאת אומרת, היה משהו מצד אחד מאוד מליצי, מאוד שירי, כזה לירי, מצד שני, היו בה דברים מאוד חדשניים. השיר תפילת יום הולדת שמדבר על זאת שיושבת בגיל 30 ובן זוגה שוכח את היום הולדת, והיא אומרת, אז מה אם חלפה עוד שנה? בשביל זה מוכרחים מתנה. חווה אלברשטיין אמרה בראיונות שזה שיר שלא היה כמותו בזמר העברי עד אז. זאת אומרת, משהו שאולי היה קיים בארצות הברית.
משהו שאולי...
שירים מתוקים, מרירים, וגם בתוך העצב יש הומור. נגיד, גם בשיר שקרים קטנים, יהודית רביץ, אהבה עם אמית, אומרת, היום נאמר תמיד אמת, פסיק, עד בו הערב.
אבל אולי זה בדיוק העניין של להנחיח את השבריריות של היום-יום. לא רק את האוטופיה, השפה היא שפה, כמו שאתה אומר, עשירה וגבוהה, אבל הסיטואציות הן מחיי היום-יום, ממש ממה שכולם חווים.
נכון, ממש ככה, שבת בבוקר יום יפה, היא פשוט מונה מה ילד תל אביבי יכול לעשות בשבת בבוקר, ללכת לירקון, ללכת לרחוב, ללכת לגן, לראות שהוא סגור זה. כל כך תמים וכל כך חמוד ומשהו כן. של נונסנס, ועדיין זה שיר שהוא הימנון במדינת ישראל. כל ילדי ישראל יודעים אותו כבר עשרות שנים, ולא תמיד זוכרים שהיא זאת שכתבה, כן? תמיד נורא מופתעים.
נכון. ובאמת אני חושבת שאחד הדברים שמייחדים את תרצה אתר אמא שלך עליה שלום, זה הדיאלוג שהם קיימו ביצירות, הדיאלוג שהיא קיימה עם אבא, ואבא קיים איתה. אז אולי אתה יכול להגיד על זה, כי הרי אנחנו מקימים את שיר משמר ואת הנשמרת.
נכון, נכון. אז באמת הכי מפורסם זה שיר משמר ושיר הנשמרת. היו עוד התכתבויות, אבל זאת ההתכתבות המפורסמת ביותר. אגב, יונה לו בספר שירה, יצא בשנת 72.
אבל לפני המענים, אתה יכול להגיד משהו שאולי אנחנו לא יודעים, על מערכת היחסים הזו בין אישה צעירה לאבא שהוא משורר לאומי באמת בצורה מאוד מאוד מובהקת.
אז היו, שוב, את סבא שלי לא הכרתי, ואת אמא עד גיל 5.5.
כן.
כל מה שאני מספר זה מסיפורים ששמעתי במשפחה, אבל זה באמת היו יחסים גם של אב וביתו, וביתו היחידה שהוא כל כך אהב אותה, והיה חרד לה, והיא אהבה וגם העריצה אותו, אבל גם של משורר ומשוררת, ובעצם הוא דחף אותה לפרסם. הרבה פעמים הורים שעובדים במקצועות האלה, לא רוצים שהילדים ילכו לכיוון שלהם, ופה זה דווקא היה ההפך. שהיה ערב פזמוני אלתרמן שוק המציאות, עם מילי גורליצקי ויונה אתרי, הכל היה אלתרמן, אבל הוא, במילים עדינות, עשה פרוטקציה, והכניס שיר של אמא שלי, את לו הייתי דג, שסשה רגוב הלחין, זאת אומרת, הוא נתן לה את הפוש הזה כשהיה צריך, והיה קורא את השירים שלה, אני חושב, בחייו, אחד הראשונים, והיא גם אמרה בחייה, באיזשהו רעיון, שהדור הצעיר של המשוררים של תקופתה, שזה דלי רביקוביץ', יונה וולך, ידידה מיכי דוד אבידן, מרדו באלתרמן ושלונסקי ובשפה שלהם, והיא ההפך, היא אמרה, למה אני צריכה למרוד באבא שלי? אני רוצה להישאר לידו, אני לא מתביישת בזה, אני מושפעת ממנו, וגם ההתכתבות ביניהם, השירים שהיא כותבת לו, רבים מהם זה אחרי מותו, על הגעגוע, היא כותבת, אתה בכיסא שלך, אני רואה את פניך, וכו' וכו'. שיר משמר נכתב כמובן לה בחייה, אבל גם כאמור שיר נשמרת, זה אחרי מותו, אבל הם המשיכו לנהל את הדיאלוג הזה, זאת אומרת, היא המשיכה לכתוב לו שירים, גם אחרי מותו.
ואני חושבת שאחד הדברים באמת שממש מוכרים, זה כל מה שהיא עשתה לילדים.
נכון.
גם אריה שאהבתות, וגם נכון. יעל מטיילת. אז אתה רוצה להגיד משהו על היצירה הזו לילדים?
זהו, היצירה לילדים החלה ברגע שאחותי נולדה, ואחר כך אחרי 5 שנים אני נולדתי, אז אחותי קיבלה את יעל מטיילת, שנכתב עליה, ואני קיבלתי את נוני נוני אין כמוני, כי כך קראו לי כשהייתי ילד. ואז היא גם כתבה את ילד קטן, ילד גדול, מלחמה זה דבר בוכה, שזה גם ספר שנכתב אחרי מלחמת יום כיפור על הילדים במלחמה, וזה ספר, זה מצמרר לחשוב שכל שיר ושיר שם הוא אקטואלי.
גם להיום.
אלה. והיא הייתה מאוד, היא גם זכתה בפרס זאב לספרות ילדים, והיא מאוד הייתה מחוברת, וברגע שהיא הפכה לאימא, וראתה את העיניים, את העולם מהזווית של הילד, וכתבה דברים נפלאים, נפלאים. כן. חלקם מול חנוך, חלקם לא, אבל גם אריה שאהבתות נכתב בשנת 71, הספר הזה בין 50 ושלוש,
ועד היום ילדים בדיוק, ילדים שנולדו.
זה כאילו נכתב היום, זה לא נשמע ארכאי, זה נשמע בשפה של היום, וזאת הייתה, אני חושב, הגאונות שלה. וזה גם, זה סיפור נונסנס, זה סיפור שאחותי עשתה בעיות בארוחת ערב, לא רצה לאכול לא את זה ולא את זה ולא את זה. אני כתבה, שירבטה על איזה מפית, איזה משל. וזה היה סיפור שהיה בתוך יעל מטיילת, ובשנת 2001, בהוצאת הקיבוץ המאוחד, הוציאו את הסיפור והוציאו אותו כספר נפרד. והשאר היסטוריה, יש הצגות עליו.
לגמרי.
פודקאסטים, אנימציות.
נתן סלור, הבן של תרצה אתר עליה שלום, תודה רבה שהיית איתנו. ואפשרת לנו להתרפק על היצירות הללו שבאמת...
תודה רבה, ותודה
נראה שהן
לכם.
נצחיות. אז תודה, תודה ושיהיה שבוע מבורך.
שבוע
תודה,
טוב,
רבה.
תודה רבה. חכו נא עוד רגע, חכו נא בשקט, חכו בזהירות, המסך יורד, הלילה איננו רק חושך על דרך, לפעמים הוא שירים וניגון והד. כן, לפעמים הלילה הוא שירים רבים, לפעמים, כן, לפעמים הלילה מנגן ומכה בתופים, לפעמים הוא עד כדי כך תמיד. חכו נא עוד הרך, עצמו העיניים, חכו עוד שנייה, זאת ולא יותר, הלילה אינו רק חלום ושמיים, לפעמים הוא תפילה למחר אחר. כן, לפעמים הלילה הוא תפילות רבות, לפעמים, כן, לפעמים הלילה מתפלל בעיניו עצומות, לפעמים, כן, לפעמים, לפעמים הוא עד כדי כך חכו נא עוד רגע, היא כבר מסיימת, רק רגע
ועכשיו דבורה שירר, פיית הבריאות.
ואנחנו כמידי שבוע עם דבורה שרר, יועץ התקשורת בתחום הבריאות, שמביאה תמיד חדשות מעניינות וטובות ממערכת הבריאות. ערב טוב לך דבורה.
ערב טוב.
שמחה שאת איתנו.
אני שומעת את הפתיח שלך ואני מחייכת כל פעם מחדש. ערב טוב, שבוע טוב.
ערב טוב, יקירתי. אז הפעם את רוצה לספר לנו על איך עוזרים לתושבי הצפון.
נכון, נכון, ונפרגן לבתי חולים בצפון, נפרגן למרכז הרפואי זיו, שהוא בצפת, והוא כרגע, אנחנו יודעים שהוא בחזית, מה שנקרא, והוא בא עם בשורה לתושבי הצפון של מרפאה חדשה, לריפוי פצעים, קשיי ריפוי מכל הסוגים, לרבות סוכרתיים, והם עושים עבודה מדהימה, וזה חדש, וכבר הם מלאים. הם מלאים שתמיד כמובן אפשר להגיע, כן? אבל זה פתרון מאוד 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 זמין. המרפאה בניהולו של דוקטור משה קוליקובסקי, שהוא מומחה בתחום, הוא מייסד את החברה הישראלית לרגל סוכרתית וריפוי פצעים. מסתבר שבצפון שיעור חולי הסוכרת הוא גבוה יותר, הוא מעל 14% בהשוואה לשיעור של כ-11% במרכז הארץ. ואין להם בצפון את הפתרון לטיפול בכל סוגי הפצעים. והמרפאה מטפלת בפצעים בגפיים תחתונות על רקע סכרת, על פצעי לחץ, על פצעים על רקע אויסטיקה ורדית. חתך ניתוח, כאילו,
כן. זאת אומרת, יש מרפאות מן הסוג הזה במקומות אחרים בארץ, ועכשיו פותחים את זה גם בצפון?
במרכז הרפואי זיו שבצפת, ובאמת, כן. שפו גדול לפרופסור סלמן זרקה, שהוא מנהל המרכז הרפואי זיו, והוא ממשיך בפיתוח ולקידום שירותי בריאות כחלק, את יודעת, ממש חזון של הנגשת שירותים רפואיים מצוינים לתושבי הצפון. עכשיו, מה שחשוב להגיד, שהשירות החדש יספק מענה בלעדי בנושא הזה לתושבי הגליל, מרמת הגולן ועד כרמיאל ואף דרום עלה. שנלצו את כל
ימסור החוק. וכל כדי... הקופות יכולות ליהנות מזה, כי זה בית חולים ממשלתי, נכון?
נכון, ואפשר לקבוע תורים דרך כוכבית 9380.
יפה.
אני חושבת שהם עשו באמת מיפוי, והם גילו על כל השירותים הרפואיים שנחוצים מאוד מאוד באזור הצפון. אגב, הם בקרוב, לקראת סוף השנה, יפתחו גם קנטה לחץ. שהוא צפוי להתפתח, כן. כמובן, ואז ייתן המשך לחלק מהמענה של הטיפול שקיים כרגע.
דבור היקירתי, שתמשיכי לבשר לנו כאלה שירותים יותר טובים למי שצריך, ושיהיה שבוע עם בשורות טובות, זה מה שנבקש.
אמן ואמן, תודה רבה.
ביי יקירתי, ביי ביי. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה על פרשת השבוע. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין, מה שלומך?
ברוך השם, ערב טוב, יהודית.
ערב טוב. שיהיו לנו בשורות
כן,
טובות.
כן, בשורות טובות. תדעת, אנחנו כבר בגלל שזה כבר לא השנה הראשונה שלנו, ביחד. אז אני צריך לזכר מה אמרתי שנה שעברה ולא לחזור על זה.
אז זה. אני יכולה לומר לך שגם כשאתה חוזר על הדברים, זה מרתק, מעניין באותה
אבל
מידה.
אבל אני אצטדל, אני זוכר מה אמרתי שנה שעברה.
אוקיי.
שנה שעברה דיברנו בקיטיצה, יש המון מצוות, אנחנו דיברנו על השבת עבדה. הפעם נדבר על מצווה אחרת, על מצוות בניית מעקה. אומרת התורה כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך כי ייפול ממנו. מצווה מאוד חשובה שאומרת שאנחנו חייבים להיזהר בטיחות. אנחנו כל שנה שומעים על פועלים שנופלים מגגות, על כל מיני מקרים מאוד מצערים, והתורה אומרת, אתה צריך לשים לב לדברים האלה. אל תחשוב שהראש שלך לא היה רק בעננים. גם בדברים הפשוטים האלה של חובת הזהירות, זה חלק מהותי במצוות. זה בסיס. אבל אתה יודע, תמיד אנחנו בתוכנית, אנחנו מנסים להיכנס לעוד
לגמרי,
כמה
אתה יודע, ממדים. בזמן שאתה מדבר, אז אני חושבת על כמה עבדות יש משום מעדר הזהירות, מלשכוח ילדים ברכב, ומה שקורה באתרי בנייה ובריכות שחייה, ואני אומרת, וואו, הנה.
ולכן אומרים, שים לב, שים לב לדברים האלה. שים לב לפרטים הקטנים שאחר כך אתה פתאום אומר, אוך, איך לאף אחד לא סגר את החשמל, את הפקק הזה של החשמל וכיסה אותו, או מפגעים אחרים שחיינו מלאים. אבל תמיד גם יש פה צדדים נוספים של המעקה. ואני שומע במעקה גם צורך לשים גבולות לגג. תדמייני שיזמין אותך למסיבה בגג של עזריאלי.
כן.
ותדמייני שאין שם מעקה מסביב. איזה מסיבה זאת? הרי לא... תתרחקי כל הזמן, תפחדי ליפול, נכון?
לגמרי.
אבל בוא נדמיין שעכשיו יש המעקה. זאת תהיה מסיבה נהדרת. ולדעתי זה משנה את החשיבה שלנו על המושג שנקרא גבולות. כי בדרך כלל אנחנו רואים גבולות כדבר שמצר את ומגביל את החופש שלי. ובעצם זה בדיוק הפוך. הגבולות הם מאפשרים את החופש. המעקה הוא מאפשר את המסיבה בראש הגג. זה כמו מטאפורה לעוד המון דברים.
לגמרי.
דווקא הגבולות והזהירות היא מאפשרת, היא יוצרת את החופש ולא בולמת את החופש, כמו שאנשים לצערי לפעמים טועים לחשוב. יש עוד רעיון, עוד רעיון בזה, וזה רבי מלובביץ' היה אומר אותו, היה מה שצריך לעשות מעקה לגגיך. לכל אדם יש גג. גג זה החלק הגבוה שלי, הרם, המתנשא, שים שם מעקה. תגביל אותו. זה קריאה להגביל את היהירות.
לענבה.
לענבה, כי אנחנו, יש לנו איזו נטייה כזאת, אתה יודע, תמיד להרים עוד ועוד, להרים לעצמנו ולהרים את עצמנו, ועד כי פה לא נופל ממנו, וכולנו יודעים תמיד, ולא צריך להזכיר לנו, זה השנה
לא,
הזאת.
לא, השנה, אם היינו לא צריכים עדות מוחשית, אז קיבלנו אותה.
אבל עדיין יש לנו, יכול להיות לשכוח כל כך מהיר, תסתכלי כמה מהר אנחנו שוכחים דברים אחרים, את האחדות והכל, אבל אני חושב שגם נשכח, מהר מאוד, את לפני שבר גאון. תמיד לפני השבר, לפני הנפילה, היה שם איזה מישהו שהתנסה יותר מדי ושכח לשים מעקה, להגביל, לשים סימני שאלה, להיות עם ביקורת עצמית, להיות קצת יותר ענב.
בשפת העם, מה שאתה אומר זה לא לעוף על עצמנו.
לגמרי, לגמרי. זה לא אומר לגמרי, יהיה לך גג, אדם צריך שיהיה לו גג, צריך לדברים שהוא מרגיש טוב עם עצמו, אבל באותה מקומות, גם להגיד כן, אבל. כן, אבל. אני יודע, אבל יש לי גם מה ללמוד עוד.
הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, תודה רבה על הדברים הללו, שיהיה לנו שבוע מבורך עם בשורות טובות. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. אסף נבו ערך והפיק אותנו, אחראים על השידור רן לודין ובני שאולסקי, עורך הדיגיטל גיא רביב, תודה רבה לכולם. וכאן יהודית גריסרו, תחשבו טוב, נשתמע בשבוע הבא, שיהיו רק בשורות טובות. אמן.
אחים לא נשיג דבר רק יותר דמעות הטירוף יגבר בכולם יש גוף ואותו כאב אותן אהבות ואותו הלב ובסוף יש חור